טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נתחיל היום איזושהי סדרה קצרה יחסית של שיעורים על התשובה. נתיבי תשובה, ככה זה גם השם של הסיפור, של השיעור, נתיבי תשובה, שזה מאמר מתוך הנתיבות שלום, מאמרי ימים נוראים, מאמרי נתיבי תשובה של האדמו"ר מסלונים. זה מאמר שהוא לדעתי נפלא ממש. הפתיחה שלו, אנחנו נלמד היום את הפתיחה, לא יודע אם נספיק את כולה, אבל נתחיל. יש פה חידושים מאוד מאוד יפים, ממש נקודות יקרות, ממש פנינים. הספר על התשובה זה אורות התשובה, ממש מסכת שלמה ומקיפה. ועם כל זה, במאמר הזה יש כמה נקודות שמאוד מאוד מהירות, גוונים מיוחדים, אז אנחנו נתעמק בזה היום, בסדר? שנים קודמות לימדתי באלול אורות התשובה. את כאן בסדר? את בסדר? אוקיי. התשובה, אתם רואים, זה אתכם, כתוב לכם מספרים, אתם רואים? אז אנחנו באחת. התשובה היא מסכת שלמה ומופלאה ביסודות היהדות. ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. התשובה היא חלק מחיי יהודי באשר הוא יהודי ושייכת לכל אחד ואחד, בין אם הוא רשע, בין אם הוא בינוני, ואפילו צדיק גמור וקדוש עליון. אז קודם כל, הנחת עבודה ראשונה, התשובה היא שייכת לכולם. זה לא שייך למי שהוא חוטא בלבד, אלא כל אחד ואחד, מיוחד בימים הללו, חייב לעסוק בתשובה כל ימיו. נהוג לומר אצלנו שמישהו חושב שהוא צדיק גמור, הוא גמור, נכון? ומי שהוא מרגיש שהוא בעל תשובה, אז יש לו תקווה שהוא באמת יתקרב אל השם וכו'. כמו כן, שייכת היא בכל העתים והמצבים שבחיי האדם. זאת אומרת, לא צריך להיוולד בבית חילוני או משהו כזה בשביל להיות בעל תשובה, אלא גם כל אדם, כל ימיו צריך לעסוק בתשובה. כמו כן, שייכת היא בכל העתים והמצבים שבחיי האדם. אין בעת שהוא בתכלית שפל המצב, שעולמו הרוחני חשך בעדו, ואין בעת גדלות המוחין ושיא המדרגות בעבודת השם. זאת אומרת, זה לא, התשובה היא לא חשכת רק למצב נמוך, מצב שפל, שצריך לתקן, מצב מקולקל. לא. וגם בעת גדלות המוחין, הכוונה בזמן של שמחה, בזמן של דבקות, בזמן של השגות גדולות. תמיד צריך לחיות בעולמה של תשובה, כמו שמצינו שתקלו חז"ל, תקנו חז"ל בתפילת 18, שכל יהודי באשר הוא, בכל מצביו, ערב, בוקר וצהריים, בקשה היחידה לעניינים רוחניים, אותה מבקש מיד אחרי ברכת הדעת היא, השיבנו אבינו את תורתך, וקרבנו מכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ודאי שמתם לב, שלוש פעמים ביום, אנחנו מבקשים, השיבנו אבינו, נכון? וקרבנו, מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זאת אומרת, זה משהו שמלווה את כל חיינו. גם באורות התשובה, הרב מבאר את היסוד הזה, שהתשובה היא בעצם היסוד של עילוי של כל המציאות, של כל ההוויה, דרך העילוי של האדם. תשובה היא פירושה עילוי. פירושה נאמנות לעצמיות האלוהית. זו התשובה. זה לא דווקא מקלקול לתיקון, אלא להוסיף כל הזמן יותר נאמנות לנשמתך, להיות יותר כללי, יותר אידיאליסט, יותר עדין, יותר מוסרי, יותר... זה דבר שכל אחד יכול להוסיף תמיד. התשובה של צדיק זה להוסיף בלימוד, יכול להיות, להתכוון יותר בתפילה, לעשות יותר חסדים, אני לא יודע. להוציף מטוב קטן לטוב יותר שלם, יותר גדול. לא מרע לטוב. גם צדיק גמור זוהי בקשתו המיוחדת ג' פעמים בכל יום. כל זה מאיר לנו בהבנת עניין התשובה. שכשם שיתחות כל דרגין, כלומר מתחת לכל המדרגות, היא המדרגה הכי נמוכה, כי אדם הוא מהמקום הכי נמוך, עולה, נכון? שרצון העליון הוא בלתי ידח ממנו נידח, ותיקון עולם התשובה ותיקן עולם התשובה לרשעים גמורים, כמו כן שייך עולם התשובה לאלה מכל דרגים. כלומר, היא גם למעלה מכל המדרגות. היא למטה מכל המדרגות. היא מעלה את האדם המקום הכי נמוך. היא גם למעלה מכל המדרגות, גם לצדירים גמורים, לפי דרגתם העילאית ביותר. והטעם, בהיות שרצונו יתברך בבריאת עולם הזה, עולם החומרי, שיהיה עולם התיקון. והלא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. כן, זה פסוק מקהלת. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, וגם בשיא המדרגות של צדיק, עוסק בתורה ועבודה, אי אפשר שלא יהיה בו איזשהו פגם. כי כל מעשה ענייני עולם הזה, אי אפשר שיגיעו לתכלית השלמות. עד כמה שהצדיק בגודל צדקתו משיג גדלות הבורא ונזהר בסור מרע ועשה טוב לפי רום השגתו, הרי לפני מי שעומד מלפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, שלגדולתו אין חקר ואין לבשר ודאו תפיסה בו כלל, בוודאי יש בו עוד פגם מחוסר התפיסה האלית האמיתית באינסוף, לכן ברא הקדוש ברוך הוא עולמה של תשובה. אני כבר אקרא עד סוף הפסקה ואסביר. שעל ידי תשובה אפשר להשלים כל פגם, וכמו שהרשע מתקן על ידי תשובה חטאים ופשעים, כמו כן מתקן הצדיק, ומביא לשלמות את מעשיו הטובים, שהיה בהם חוסר שלמות. אם כן, מה הוא אומר? העולם הזה הוא עולם של תיקון, כלומר, אנחנו עסוקים בלתקן אותו. עולם חומרי, אנחנו... זה לא עולם שלם, זה עולם שיש בו הרבה מה לברר, את הטוב מהרע, הרבה מה לעלות, מדרגות נפולות, הרבה מידות שיש לנו להשתלם בהם, הרבה חוכמה אלוהית שעלינו לעסוק בה ולהפנים אותה ולזכור אותה ולחיות אותה. יש לנו תמיד לאן להתקדם. זה חסד גדול, הקדוש ברוך עשה איתנו, לא משעמם, נכון? תמיד יהיה לך מה ללמוד, תמיד יהיה לך על מה לעבוד, תמיד יהיה לך איזשהו פגם שאפשר עכשיו להתרכז בו ולתקן אותו ולהתגדל ולהגדיל את האישיות. גם אדם שהוא באמת במדרגת צדיק, מכל מקום לפני מלך מלכי המלכים, הוא ודאי לא שלם. תמיד יש לו לאן להתקדם, לאן להתפתח, לאן לעלות, מה לתקן. וזו הבנה מאוד חשובה. זה מהות התשובה. התשובה היא בעצם העיסוק הזה בהשתלמות המתמדת, בעילוי של החיים, בהשלמה של החסרונות, בעלייה של כל המחשבות והדעות והרצונות והמעשים. תמיד יש מה לעשות. אז כל ימינו צריכים לעבור בתשובה. בסדר? עד כאן זה בסדר? כן. אפשר לומר שהתנועת ההתקדמות ביהדות היא נקראת תשובה, אפשר לומר. כלומר, וכולם רוצים להתקדם. גם אדם שהוא תלמיד חוכם גדול, אז יש לו תשובה לחזור עוד פעם אחת על המסכת, נכון? או להוסיף עוד דף גמרא ביום. כן, אבל בשבילו, אפילו שהוא יתבשל בפנים, זה כבר משהו שהוא רוצה להגיע למדרגה, שגם זה לא יפריע לו ושלא... וכולי, אתה מבין, זאת אומרת, גם שיש מדרגות בתיקון הנפשות, תמיד יש עוד מה להוסיף. זו הבנה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אף פעם לא נגיע אל המנוחה ולנחלה, בהקשר הזה. זה לא ש... אני יודע מה... אדם מגיע לאיזה מדרגה משנת, יכול לנוח. אין כזה דבר. לא לך המלאכה לגמור, ואת הבן חורין להיבטל ממנה, נכון? אדם לעמל יולד. כל החיים בעמל, כל החיים בעבודה פנימית, כל החיים בבניין החיים המעשיים שלו, החיצונים שלו, שיופיעו את אור השם, שיהיו מערכות להופעת השכינה, ואדם גם מתמודד כל הזמן עם מערכות חדשות, אדם מתחתן. עכשיו התשובה שלו היא צריכה להיות בעל יותר טוב, יותר עדין, יותר לבנות את השכינה בבית, כן, איש הזכו הזה. הכוונה, זיקחו את עצמם. שכינה ביניהם, נכון? חזל אומרים. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אז זה העבודה שלו. אחר כך נולדים ילדים, מזל טוב. עכשיו התשובה שלו להיות אבא יותר טוב, אתם מבינים? להיות חייל יותר טוב כשהוא יוצא למילואים, להיות וכולי. אז זה כל החיים מספקים לנו כל הזמן מערכות שבהם אנחנו צריכים להופיע את עצמנו בחיבור אל השם בצורה הכי מיטבית. ואם לא הופענו בצורה הכי מיטבית, אז נעשה תשובה. פעם הבאה נופיע בצורה יותר מתוקנת, נעשה חשבון נפש, נברר את את האירוע, כן, בינינו ובין עצמנו וכו'. וזה היופי של התשובה. עד כאן זה בסדר? וזה שייך לא רק למי שהוא עובר מרע לטוב, אלא גם מוסיף בעצמו טוב יותר גדול, יותר שלם, כי ביחס לאינסוף ברוך הוא, אנחנו מאוד חסרים. נמצא שהתשובה היא שלמות חייו של איש יהודי. בדיוק, נתן, הוא העתיק ממך ממה שאמרת, נכון? זה בדיוק מה שאתה אמרת, נכון? נמצא שהתשובה היא שלמות חייו של איש יהודי, נכון? זה פחות או יותר מה שאתה אמרת. לתקן מעשים רעים ולהביא לשלמות את המעשים הטובים. גם כן מה שהוא אמר בסוף, אולי לא התייחסתי מספיק, הוא אמר כמו שהרשע מתקן חטאים ופשעים, הצדיק מביא לשלמות את מעשיו הטובים, שהיה בהם חוסר שלמות. זאת אומרת, יש לפעמים, זאת אומרת, fine tuning, נכון? אולי עשיתי מעשה טוב, אולי הייתה לי גם נגיעה אישית, איזה הנאה מזה, אני צריך לברר יותר את מוסר הכוונות, כן? ואתם מבינים, זה מדרגות, בסדר? יפה, נמצא שהתשובה היא שלמות חייו של איש יהודי לתקן מעשים רעים ולהביא שלמות את המעשים הטובים, והתשובה מביאה לתיקון העולם שהוא תכלית הבריאה. לכן אמרו חז"ל פסחים נ"ד, מצאתם אצלכם? שתיים עכשיו. שהתשובה קדמה לבריאת העולם, כי אי אפשר שהעולם יבוא לתיקונו אלא על ידי תשובה. כישון הזוהר הקדוש, דלא אהבה יכול למי כמל מה דברת תשובה. כלומר, אי אפשר להעמיד את העולם עד התשובה. זאת אומרת, התשובה קדמה לעולם. למה? כי היא מה שמביא את העולם אל תיקונה. היא תקוות הכל. היא התנועה להופעת אור השם בארץ, לא רק בשמיים. להביא את החיים הארציים לתיקון. התשובה קדמה לעולם, זה הדינמיות שדוחפת את כל המציאות, וגם היכולת לכפר על חטאים, כי היא מצטבר, מצטבר, מצטבר משקל. זה כבר נהיה כבד מדי, נכון? התשובה היא גם מעביר ראשון ראשון. היא התחדשות מתמדת, התגדלות הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא פורע מהאדם בבת אחת. על כל החטאים שלו, אלא ביום הכיפורים, אנחנו אומרים את זה בסליחות, נכון? ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא כאילו, הוא דן, הוא אומר, טוב, בוא נראה מה האדם הזה עשה. הביא חטא אחד, אדם ודא, פשוט נמחה לו. זה חטא שנוסף, לא, הוא לא נוסף, זה עכשיו החטא הראשון. מעביר ראשון ראשון. כל פעם יש לפניו רק אחד, כאילו היחידי. הוא מתייחס אליו כיחידי. אבל, אצל הגויים זה לא ככה, כתוב, עוד לא שלם עוון האמורי, נכון? זאת אומרת, שקדוש ברוך הוא לא היה יכול להכניס את עם ישראל לארץ, רק כי עוד לא שלם עוון האמורי. ברגע שהוא יהיה שלם, הוא כבר כל כך גדול, אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותם, בכלל מן העולם. הכוונה, מי כנען, כאילו, וכו', שהם היו חטאים מאוד, היו מאוד מרושעים. אבל הוא עוד לא היה שלם, אבל ההתייחסות אליהם, קדוש ברוך הוא דן אותם עם כל הכל בבת אחת, נכון? וואו, זה משקל כבד. העביר אותם מן העולם. אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מרבה מכילה לחטאים, סליחה, נכון? לפושעים. מה שאנחנו אומרים בסליחות, מעביר ראשון ראשון. בסדר. כל פעם אחד, מוחל. הרמב"ם מדבר על זה, בהלכות תשובה. בסדר? כן. הגמרא אומרת את זה, זה גמרא, כן. ביומה. כן. כי לא, הגויים גם שייכים לתשובה. הרב כותב בתחילת תורות התשובה, תשובה גופנית, תשובה, נכון, תשובה שמה, כל מיני, כן, תשובה אמונית. זה ודאי, הגויים גם עוסקים בתשובה גופנית, נכון? לאכול נכון, להיות מאוזנים, נכון, לעשות ספורט. יפה מאוד, כל הכבוד, אפשר ללמוד מהם. נכון? יפה. עכשיו, התשובה כבר שהיא למסורת, זה כבר פחות שייך אליהם, אבל תשובה, יש תשובה שאדם הוא עושה תשובה מוסרית, כן, תור גוי, כן, לא. ודאי שהגויים שייכים לתשובה. אתה רואה שיונה נשלח אל נינווה, אנשי העיר הגדולה, נכון? ושם הוא שם שק, והלבישו את הבהמות אפילו שק, והמלך לבש שק. ודאי שהגויים שייכים לתשובה. התכוונתי, לא התכוונתי שהם לא שייכים, התכוונתי בדוגמה הזאת של הפסוק, ולא שלם אבון האמורי עדנה, נכון? אז שם הוא הקדוש חיכה, כשהוא כבר היה שלם, מה שנקרא, הקדישו את השאה, העביר אותה מן העולם. בהקשר הזה התכוונתי, לא. ודאי שהגויים שייכים לתשובה, ואנחנו גם רוצים שהם יחזרו בתשובה, נכון? לא בתשובה אל השולחן ערוך שלנו, אלא על שבע מצוות בני נוח. יש להם שולחן ערוך משלהם, בסדר? שזה בשבילהם תורה מן השמיים. זה התורה של הגויים, מן השמיים. יש רק שתי דתות אמיתיות, היהדות ושבע מצוות בני נוח. ושתיהן מקורן בתורה, שהיא תורה מן השמיים, בסדר? זה ככה כותב רבי יוסף אלבו. אז ודאי הם צריכים לשוב בתשובה, כן? יש להם הרבה מה לשוב בתשובה, נכון? לא לגזול, לא לרצוח, גילוי עריות, שפיכות דמים, נכון? וכולי, כן, הרבה שם בעיות. והנה מוכח מכך שאין משמעות תשובה על דבר התפייסות ומחילה גרידה. השאלות לנוח זה כמו להגיד אל תהיו מפלצות, בסדר? בואו תהיו בני אדם מוסריים ברמה הכי בסיסית. מותר לכם הרבה יותר דברים מישראל, אבל רק אל תהיו מפלצות. יש להם, הם צריכים להביא את עצמם למדרגה הזאת. מה נעשה? העולם היום לא מתנהל כך. והנה מוכח מכך שאין משמעות תשובה על דרך התפייסות ומחילה גרידה, ועל דרך המחילה שבין אדם לחברו, שאצלם אינו אלא סילוק הגורוגז והכל נשאר כמקודם. עכשיו הוא נכנס פה לנושא מאוד עמוק. התשובה היא לא רק התפייסות. כאילו אתה אומר, אתה מפייס את הקדוש ברוך הוא. מה פתאום? זה מושג הרבה יותר רחב. זה גם נכלל בתוכו. בין אדם לחברו, אדם ביקש סליחה, אז הסתלקה המריבה ביניהם, הסתלקה המריבה והרוגז, אבל הכל נשאר מקודם, הכוונה, בסדר. אז הם היו חברים, רבו, עכשיו התפייסו וחזרו לאותו מצב שהם חברים, בסדר? והרי לשם כך לא צריך לברוא בריאה חדשה של עולם התשובה. התשובה היא הרבה למעלה מזה, אבל הוא עוד לא הסביר מה היא כן, הוא רק הוא מסביר מה היא לא. אלא משמע שהתשובה היא מציאות חיובית מחודשת. מה זאת אומרת? מציאות חיובית מחודשת. זה לא רק סילוק משלילה, מחיסרון, מהרע לטוב, אלא זה מציאות חדשה. עכשיו הוא יוכיח את זה, וכן יש להוכיח...
לא הבנתי את הבעל שככה צריך לברוא בריאה חדשה של עולם תשובה.
אז עכשיו הוא יסביר את זה. בוא, אז עכשיו הוא מסביר את זה, בסדר? התשובה, הרי ראינו שהתשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, היא משהו מאוד יסודי, נכון? עכשיו הסביר חידוש מאוד מאוד יקר, באמת, פנינה גדולה עכשיו, אנחנו הולכים ללמוד. אלא מה שהתשובה היא מציאות חיובית מחודשת. וכן יש להוכיח גם מיד אמרו חז"ל, ברכות למד דלת עמוד ב'. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל אם נאמר שהתשובה, הרי זה מאמר קשה, נכון? מה זה אומר? אני יכול להגיד לך הרבה פירושים, אבל אני לא רוצה להגיד עכשיו, אני רוצה להצמד לפירוש שלו רגע. הוא אומר פה חידוש מארץ החידושים, בסדר? קודם כל, המאמר הזה, אתה מסכים איתי שהוא קשה? איך זה יכול להיות שמקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד? למה? למה? צדיק גמור, הוא כל הזמן עשה טוב, נכון? מה? אז מה, אתה רוצה להגיד, עכשיו בא בן אדם, בא מרחוק, מחיסרון ו... יש פה משהו שהוא קשה כזה, נכון? צריך לתרץ אותו, כולם מבינים את הקושי פה, נכון? אז הוא אומר פה, אם נאמר, הוא בעצמו מקשה את הקושי, אם נאמר שהתשובה רק בחינת צילוק החטא, איך נבין מה אמר זה? אם תגיד שהתשובה היא בנויה רק על זה שהוא מסלק את החטא, אז ברור שהצדיק הוא במקום הרבה יותר גבוה, הוא בכלל לא צריך לסלק שום דבר, נכון? הוא בטח לא ברמות של בעל תשובה, נכון? אז אם כאן, אתה חייב להבין את זה בצורה יותר עמוקה. ואם נאמר, אוקיי, וכן מוכרח עוד מי, אולי מכך וכך מאמרי חז"ל, כמו דכתיב, כמאי דכתיב גדולה תשובה, כמו שכתוב, כן, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, מביאה גאולה לעולם. רבי מאיר אומר, יחיד ששב מוחלים לכל העולם. אם תאמר שהתשובה זה רק הסתלקות מן הרע, מן החטא, אז מה זה קשור לרפואה לעולם, כן? גאולה לעולם, יחיד ששם מוכלים לכל העולם, מה זה קשור כאילו? אבל אדם היה במקום לא טוב, עכשיו במקום טוב, נכון? לא, זה הרבה למעלה מזה. ויותר ראשונו של הרמב״ם, פרק ז' יחוד תשובה, גדולה תשובה שמקראת את האדם לשכינה, אמש, הרמב״ם שם אומר, תראה כמה גדולה מעלה של תשובה. אמש היה זה סנוי לפני המקום שהוא קץ מרוחק ומתואב. וואה, זה ביטויים חריפים קשים לשמוע. והיום הוא אהוב ונחמד, הוא כמי שלא חטא מעולם, שמה הרמב״ם אומר. אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל. והיום הוא מודבק בשכינה עד כאן לשונו. נו, אז מה? מה תגיד? מכל המאמרים האלו יוצא שאין התשובה רק תיקון החטא, אלא על ידם מגיע האדם למדרגות גבוהות עוד יותר מאשר קודם החטא. הפוך. לא הפוך, אלא זה בנוסף, על ידי התשובה, זה לא רק תיקון החטא, אלא זה מה שמביא את האדם למדרגה עוד יותר גבוהה אפילו ממה שהוא לא חטא. אז הוא אומר, אז איך אפשר להבין את זה? אז הוא אומר, אפשר להסביר על דרך משל לאויבים שחדרו לתוך ארמון המלוכה ושדדו את עצרות המלוכה. וקם אחד ומסר נפשו וחדר לתוך מחנה האויב והוציא בולעה מפיהם. כן, שחרר למלך את כל האוצרות שלו. הרי גידל וקידש בזה את כבוד המלך באופן מיוחד. עד שבזכות פעולה זו ממשיך שפע רחמים וחסדים מלפני המלך על כל בני המדינה. זאת אומרת, תשימו לב. מה קרה פה? הוא בעצם קרה פה מצב של קלקול, נכון? שדדו את המלך. והוא, בגלל המצב המקולקל, הוא חדר למחנה האויב, והוא שחרר שם, הוציא את בולה מפיהם. כל מה שבלעו מהאוצר של המלך. אז מה, דווקא המצב המקולקל, הוא יצר פה כזאת תנועה גדולה של עילוי פתאום, נכון? ולא רק זה, זה גרם לשפע רחמים וחסדים מלפני המלך על כל בני המדינה. אנחנו מדברים פה על מלך בשר ודם, אבל אנחנו מבינים שזה משל הקדוש ברוך הוא. אדם, הוא שב בתשובה, הוא פדע את מה שבלה מחנה האויב, את מה שבלה עשית רעך. כן? הוא השיב עבדה לבעליה. מי זה העבדה הזאת? הנפש שלו. הנפש שלו הייתה עבודה, נכון? ונשדדה. על ידי מי נשדדה? לידי תרבות המערב, נכון? שדדו אותה, נכון? צודק? מה? והוא שחרר אותה, פדע אותה. עכשיו, הדבר הזה, זה ממשיך רחמים על כל בני המדינה, הכוונה על כל העולם. הקדוש ברוך הוא כך שמח באדם הזה, שפדע את נפשו ומאיר עכשיו את אור השם, הגיע למכון מאיר, והוא נעשה צדיק וכו'. זה גורם לשפע רחמים על כל ההוויה. אדם הזה מזכה את כל המציאות. אז מה? אז יוצא שבעצם יש פה בריאה חדשה, יש פה מציאות חדשה, אבל הוא עוד לא לגמרי. עכשיו, בפסקה הבאה, אנחנו נבין את זה עד הסוף, או יותר משהו התכוון. עדיין זה, הוא ככה, איך אומרים? הוא עוד בונה פה איזה מהלך. ואומנם, כאשר נתעמק בענייני תשובה, אנו רואים משמעות נשגבה בתשובה, שהיא בריאה מיוחדת, שזה הנושא שלנו. ונקשרו בעניינים גבוהים ונעלים מאוד, כי הנה אמרו חז"ל בירושלמי, ששאלו לחוכמה ולנבואה, נפש החוטאת במת תתכפר. אז כאשר הגמרא שם מספרת, ששאלו לחוכמה, כן, ושאלו לתורה, ושאלו לנבואה, ונפש החוטאת באמת התכפר, וכולם אמרו את אותה תשובה, נפש החוטאת היא תמות, כלומר, אין כפרה, בסדר? ואחר כך שאלו את הקדוש ברוך הוא, ואמר, יעשה תשובה והתכפר לו. זאת אומרת, אפילו הנבואה לא אמרה את זה, אז הגמרא שם מביאה כל מיני ראיות, מהתורה, מהנבואה, מהחוכמה, ראיות לזה שנפש החוטאת, היא תמות. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר ככה, אלא יעשה תשובה והתכפר לו והביור. כי כשם שבנייני הגוף, אם נחתך לאדם עבר, כלום יש לו תיקון על זה שלא יהיה בעל מום. אם אדם נחתך לו עכשיו היד, חס ושלום, כן? אז יש לזה תיקון. יכול לצמוח מחדש. עבוד, נכון? כמו כן, צריך להיות גם במובן הרוחני, כאשר חוטא האדם ועובר על מצוות התורה, הרי זה כאילו נחתך לו עבר, מעבר הרוחניים, נכון? נחתך לו חלק מהנפש, הוא הרי עבר עבירה, נכון? ואיך יתוקן הדבר על ידי תשובה? ובאמת יתכפר הנפש החוטאת. אכן ברא הקדוש ברוך הוא בריאה מחודשת את כוח התשובה. שעל ידה נהיה כבריאה חדשה, וכקטן שנולד. אז אנחנו רואים שאדם הוא לא אותו אדם, הוא כאילו נולד מחדש, נכון? בן כמה אתה נתן? לא. 3 חודשים, מזל טוב, יפה מאוד, יפה מאוד. אדם נהיה בריאה חדשה, נולד מחדש. זה הכוח של התשובה. לא רק שמתקן חטאו ושב לכמות שהיה, זה לא נכון להסתכל אחר על תשובה. אתה אומר, אני הייתי במינוס מיליארד והבאתי את עצמי לאפס. לא נכון. אז אתה סתם אפס, לא, נכון. לא, זה לא נכון אבל להסתכל ככה. לא, זה לא נכון, ממש לא נכון. אלא, הוא אומר פה, לא רק שמתקן חטאו ושב לכמות שהיה, אלא הכוח האלה שיש בתשובה, שהוא כנולד אתה מחדש, ואינו בכלל זה שהיה מקודם. הוא כאילו בריאה חדשה. בא התשובה או בריאה חדשה? לא! מה? זה לא התחלה מאפס. זה בריאה חדשה. זה, אומרים, שתשובה מאהבה, זדונות נפחים לו לזכויות. אתה מבין? הוא היה במינוס מיליארד, עכשיו יש לו מיליארד פלוס בבנק. הוא לא אמר, אני אומר. אבל איך זה יכול להיות? גם זה חלק מהקושיות פה שאמורות להישאל. איך יכול להיות שהוא היה לו מינוס מיליון בבנק, נהיה לו עכשיו פלוס מיליון? איך יכול להיות? כי זה המציאות של התשובה. התשובה זה בריאה חדשה. ואדם נולד מחדש. ולכן לא צריך להציק לעצמו מה שהיה פעם. צריך לשוב על זה בתשובה, כן? להתוודות ביום כיפור וכו', אבל לא לרדוף את עצמו וכו'. כי הוא לא אותו אדם, הוא בריאה חדשה, הוא משהו אחר. שמה?
אתה כאילו, בשביל להגיע לפלוס, צריך קודם כל להתאזן לאפס. אז כן, יש פה את המהלך של
כן, בסדר.
סילוק, איך הוא קרא לזה? חיבור על החטא, אבל אז אם זו תשובה אמיתית, אז זה חייב להיות גם התקדמות משם, כי אחרת אתה באמת, או שאתה באפס או שאתה במינוס, או שאתה באפס או שאתה במינוס, אין פה באמת
אבל פה אנחנו מדברים שהוא בפלוס גבוה מאוד. תסתכלו רגע, הוא אומר, ולכן מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. עכשיו עונה על התשובה שהוא הקשה מקודם. הרי זה, אמרנו שמבחינה שכלית זה קשה להבין, איך יכול להיות? הרי צדיק הוא בכלל לא חטא, נכון? אז איך? אלא, למה הוא אומר? כי אפילו צדיקים גמורים, הלא, גם עליהם נאמר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, נכון? אבל בעל תשובה, הוא בריאה חדשה, שאין עליו אף שמץ קל רבב ופגם. זאת אומרת, הוא בריאה חדשה. נקייה, נקייה, נקייה. הרי, הוא מסביר פה ככה, צדיק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, נכון? אפילו צדיק, יש לו חיסרון, נכון? הוא אמר את זה גם מקודם. כי עצם זה שאנחנו בעולם חומרים, יצרים, תאוות, כן? חסרונות וכו'. תמיד יש חסרונות וכו'. אבל בעל תשובה, הוא בריאה חדשה. הוא ברא את עצמו מחדש, כן? הוא יצר פה מציאות חדשה על ידי התשובה. שאין עליו אף שמץ קל רבב ופגם. זה לא מציאות של אפס, וזה היה מציאות של מינוס, בסדר? עכשיו זה לא מציאות של אפס, אלא זה מציאות של בריאה חדשה. זה כאילו מציאות אחרת פשוט. זה חידוש מאוד גדול, מאוד מאוד יפה. זה מתרץ הרבה גמרות באמת וקושיות. שהתשובה, תקשיבו טוב, היא בריאה חדשה, היא בריאה מחודשת. אתם מבינים? זה הגדרה מאוד מיוחדת. התשובה זה התחדשות טוטלית. והוא על דרך גירות. זה עוד יותר, אתם מבינים? כמו הרי אנחנו יודעים שגר שנתגייר כתינוק שנולד דמי, נכון? הוא אומר את זה, הנה. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. על ידי גירות משיג לא רק חלק נשמה חדש, אלא גם גופו מתהפך לבריאה חדשה. ואותו דבר גם בעל תשובה שנעשים, בבעלי תשובה שנעשים מציאות חדשה. מה זאת אומרת גופו נעשה בריאה חדשה בגר? אנחנו יודעים שיש הלכה כזאת שגר שהתגייר ואחותו גם כן התגיירה, הם יכולים להתחתן. מי דאורייתא? מי דרבנן אמרו לא התחתן, כי זה לא נראה טוב, גויים לא נוהגים את זה. אבל מצד האמת זה הדין. איך, מה, אבל גם גויים נאסרו בעריות, נכון? זה ודאי עריות, אח ואחות, נכון? הם לא אח ואחות. איך לא אח ואחות? נולדו לאותו אמא, לאותו אבא. איך לא אח ואחות? תשובה, גר שהתגייר כתינוק שנולד דמי. הוא עכשיו התקלל בכלל ישראל. הוא מהות חדשה, הוא בריאה חדשה. הוא ייצור חדש. לכן הוא לא מקושר לאחותו, ואחותו לא מקושרת אליו. הוא לא מקושר גם להורים שלו, צורך העניין. הוא יכול לכבד אותה מ... זה דרך ארץ כזה. לא מצווה בכיבוד הורים. הוא לא מצווה בכיבוד הורים. גר שהתגייר הוא... הוא נחשב בן אברהם, נכון? קוראים להם הרבה פעמים בן אברהם. שעולה לתורה, קוראים לו, אני יודע, יוהן בן אברהם, נכון? אני לא, ברור הנקודה הזאת? לא, גם את השם שלו לא נקרא לו יוהן, נקרא לו יורם, יורם, נכון? מה? או משהו כזה, נכון? אבל למה אתה קורא לו בן אברהם? הוא בן אברהם, הוא לא בן... הבנת? אז הוא כתינוק שנולד, דמי. על ידי הגירות, הוא לא רק מסיק חלק נשמה חדשה, אלא גם גופו מתהפך לבריאה חדשה. זה ההוכחה פה מהחיתון, מה שאמרתי לכם, הגוף שלו. בסדר? אז אותו דבר גם בא לתשובה שנעשים מציאות חדשה. הוא מציאות חדשה. הוא משהו אחר. לכן אין מזכירים לבעל תשובה מעשיו הראשונים. נקרא עונה הדברים. מה אתה מזכיר לו? בכלל לא שייך אליו. מה אתה מצייר אותו? אתה אומר, תזכור, עשית פעם ככה, היית ככה. עזב, נו. מציאות חדשה. בסדר? זה משהו אדיר. נכון? זה חידוש? חידוש מאוד יפה. נכון? אז לכן האיבר הזה שנחרט, הרוחני, הוא השתקם. הוא קיים. לא רק זה. הוא חדש. הכל חדש. תדעי שזה לא כזה פשוט. נגיד, היה לי פעם מ"מ דרוזי בצבא, הוא אמר לי ששם אין כזה דבר תשובה. כי הוא, אם אדם שם בצבא דרוזי עשה סיבוב בעולם החילוני, הוא יכול אחרי זה כאילו לתקן וזה, אבל הוא תמיד ייקרא שם סוג ב' כזה. ויש להם איזה ספר סודי שאסור לו לפתוח אותו. ככה אמר לי הממ"מ. אם יש לכם קושיות, תלכו אליו, בסדר? אני לא בקיא בדרוזים. אבל אני רק בא ואומר, זה חידוש העניין של התשובה. זה שאדם מתחדש לגמרי. מקום שבעלי תשובה עומדים, נכון? וכולי, זה ממש... בריאה חדשה. כדברים האלה היית בפרי הארץ, מובא בספר פרי הארץ, על עיין שם, שמעריך בעניין תשובה וכותב, אם יעורר את כוח התשובה, ממילא יתהפך וישתנה מטבעו והרגלו, שהרי נתעלה למעלה מהטבעי, ונעתק אל שורש בריאתו, ואחר שמגיע במעלת התשובה למעלה, וקודם בריאת העולמות והמידות, ממילא הוא עכשיו נולד, ממילא הוא שעכשיו נולד, וזהו שהבעל תשובה כקטן שנולד דמי, תולדה ישרה, כאשר ברא אלוהים את האדם ישר. זאת אומרת, מה הוא אומר? האדם שמעורר את כוח התשובה, לא משנה, זה לא רק מירה לטוב, אלא עצם זה שהוא מעורר את הכוח הזה של להתקרב אל השם, להוסיף טוב, בעצמו, לתקן מה שצריך וכו'. אז מה? אז הוא מתעלה למעלה מהמקום הטבעי. כי המקום הטבעי הוא משאיר אותך במדרגתך. אבל הוא לא במקום טבעי. מקום רוחני, מקום אלוהי. אז הוא נעתק אל שורש בריאתו. אז זה למעלה, הרי אמרנו שתשובה קדמה לעולם. אז זה קודם בריאת העולמות והמידות, ולכן הוא הוא כבריאה חדשה. מדהים הדבר הזה, אה? זה באמת משמח מאוד. נכון? באמת מיוחד מאוד. זה אומר, אז זה מדויק לפי זה לשון הרמב״ם, הוא אומר שבפרק ב' מדרכי התשובה, אז הוא מצטט שם חלק מההלכה, הוא משנה שמו, שאתה משנה את שמו. כלומר, אני אחר ואני אותו האיש שחטא ועשה את כל המעשים. הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, הוא משנה את מקומו עד כאן לשונו. כי משמעות התשובה היא שינוי המציאות. הוא הרי בן אדם אחר. אז זה דומה באמת לגר כזה, במידה מסוימת, מבחינה רוחנית. לפחות זה בחינת. הוא נולד מחדש. כי משמעות התשובה היא שינוי המציאות אחר, אחר ממש. הוא, ואינו זה שחטא. זה שחטא, קוראים לו פלוני. ואני לא קוראים לי ככה. אני מישהו אחר. זה בעצם מה שהוא אומר, שהוא משנה את שמו. בסדר? טוב. כמו שכתב רבנו יונה ביסוד התשובה בזו הלשון, ביום ההוא יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד. הוא תחילת מעשה. כשון הכתוב, עשו לכם לב חדש. נו. אז אתה זוכר את היום שהגעת למכון מאיר? אתה זוכר את התאריך העברי? אמרתי לך לכתוב אותו, נכון? תזכור את היום הולדת שלך. זה תחילת מעשיך. בסדר? אז עשו לכם לב חדש. כל שנה שאשתך תעשה לך יום הולדת בתאריך הזה וכולי, שנולדת בו. נכון? התחתנה עם בן שנתיים, נכון? מה? אז מה? מזל טוב, יום הולדתך שנתיים. בעלי נתן, נכון? בסדר? ברור הנקודה הזאת? מה? יפה, כי הוא נולד. אז טוב, אז בוא נקרא עוד פסקה אחת, נלמד עוד פסקה אחת ונעצור, כי מתחיל פה בעצם עוד נושא עמוק מאוד, אבל לא נספיק אותו כמו שצריך, אבל פסקה הזאת היא כבר המשך של, היא סיום של הנושא שם. מטעם זה גדול כל כך ערך התשובה כדי חזינן בזוהר הקדוש פרשת משפטים, דלת מילה באלמה דקיימה קמי תשובה. כלומר, אין לך דבר בעולם שעומד לפני התשובה. ולכולה קודש בריך הוא מקבל ודאי. לכולם הקדוש ברוך הוא מקבל בוודאי. ויתב בית יובטה, הזדמן לקבלי אור החיים. כלומר, ואם הוא שב בתשובה, הרי הזדמן לפניו דרך חיים. ואף אגב דפגים הדפגים, אף אגב שפגם מה שפגם, כולה איתת כאן וכולה איתת הר התיקונה. תשימו לב מה אומר הזוהר. אף אגב שהוא פגם מה שפגם, הכל נתקן. והכל התהפך על תיקונו, חזר על תיקונו. מכאן שתשובה מתבר כמה גזירין ודירין דנין. תשובה שוברת כמה גזרות וכמה דינים. כמה ששלות דפרזלה, כמה ששעות ברזל, שלשלות ברזל. ולטמן דקיימה קמי תיובטה. התשובה היא כל כך עליונה, היא שוברת הכל. כל הגזרות, כל הדינים, הוא נעשה אדם חדש. עד כאן דברי הזוהר הקדוש הללו הם ביטויים החזקים ביותר בגודל ערך התשובה. יש לפרש מה שכתוב, איתיו בתיובטה הזדמן לקבלי אור החיים. עכשיו הוא מסביר בהקשר של מה שהוא אמר. אם שב בתשובה, הרי הזדמן לפניו אור החיים. פירוש הדברים שביארנו לאל, כי מעתה יש לפניו אור החיים מחודשים. והוא מעכשיו בריאה כבריאה חדשה. נולד מחדש! כאילו אדם חי, פתאום פלק! נולד עוד פעם. בתוך אותו גוף. אבל גם הגוף השתנה. הוא בריאה חדשה. משהו אדיר. כמו גירות. הרי גר שנולד, הוא מקבל נשמה חדשה. נכון? הוא טובל. מקבל נשמה חדשה. בסדר? נכלל בנשמת האומה, בכנסת ישראל. ככה גם בעל תשובה. הוא בעצם בריאה חדשה. ככה בעלי תשובה צריכים להסתכל על עצמם. אני אדם חדש. התחדשתי, נכון? עשיתי רמונט במוסך, נכון? שיפוץ, שיפוץ. בסדר?
אז רגע, זה גדול כמו שקראנו קודם, אז ככה הוא יהיה לעולם.
אם הוא בתשובה כל ימיו.
כן.
אז עוד פעם, אבל בעל תשובה זה לא...
יהודי.
מה?
זה דרך היהודי.
כל ימיו בתשובה. כל ימיך בתשובה. לא, תראה, ככה הרמב״ם כותב, הוא כותב שם, הוא כותב מדרכי התשובה, כן, שיגלה ממקומו, כן, גלות מחפ... וישנה את שמו, ו... כן, יגלה ממקומו הכוונה, יעבור עיר, אתה מבין? ישנה את שמו, כן, ו... 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 כלומר, אני אחר, ואני אותו האיש שחטא וכו'. משנה מעשיו כולם לטובה, משנה את מקומו, טוב זה ראינו, אבל אז כשהרמב"ם אומר הוא מדרכי התשובה, זאת אומרת זה לא הלכה מחייבת, זאת אומרת, שמע, בא התשובה בחר שם, זה לא ככה, אלא מדרכי התשובה אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, אדם יכול לשנות את שמו, הוא לא חייב, זה עוד סוג של מדרכי התשובה, זאת אומרת שזה מבטא את זה שהוא אומר אני אדם אחר, אני בריאה חדשה. זה בהקשר של ההבנה שלנו. לא. לא חיובי לחתי. לא, לא, זה לא, זה לא מדויק. כי אם, כן, תראה לך שהיה גוי שנולד בארץ וקראו לו יצחק, בסדר? הוא עכשיו מתגייר, הוא לא חייב לשנות את שמו ליוהן או משהו כזה, נכון? יכול להישאר עם שם יצחק, שם מאוד יפה, נכון? שם יצחק אבינו, נכון? אבל אם הוא בא עם איזה שם כזה גוי, ואז משנה את השם, זה נהוג, כן? אבל אם הוא גדל עם שם, בסדר, אתה מבין? אבל עוד פעם, זה מדרכי התשובה, זה לא חובה, זה לא חובה, אני מכיר מישהו ששאל את תלמיד חכם גדול, איזה בעל תשובה פה במכון מאיר, אז הוא אמר לו, הרב, אני רוצה לשנות את השם, כמו שהרמב"ם אומר, הוא בא אליו ביום כיפור, אמר לו, אני רוצה לשנות את השם, כמו שהרמב"ם אומר, מדרכי התשובה, למד הלכות תשובה. אז הוא אמר לו, בסדר, לא, בסדר, למה יש לך שם יפה, תישאר איתו. קיצור, הוריד אותו מזה. זאת אומרת, זה מדרכי התשובה, זה לא חובה. אם היה מתעקש, היה משנה, בסדר, היה משנה את השם, אבל... זה, הוריד אותו, בסדר? זה לא חובה, לפעמים אדם יש... קשור לשם שלו וכו'. זה לא חובה, אבל אם אדם... רוצה לשנות את השם, הוא אומר, אני בעל תשובה, יש אנשים שעושים, אני מכיר לא מעט אנשים, או שיש להם שני שמות, קראו לו, אני יודע מה, מה? שון אברהם, כן, אז הוא אומר לו, אז הוא קורא לעצמו מהיום, אומר לו, תקראו לי מהיום אברהם, כאילו, אתה מבין, יש לו שתי שמות, זאת אומרת, תמקד בה דווקא בשם הזה, דווקא, זה גם עוד אפשרות וכו', בסדר? יפה מאוד, בסדר? יפה מאוד. טוב, ברוכים תהיו, בשורות טובות.